שם רחמן. שיעור מוצאי שבת קודש, פרשת תשובה, תשפע בשלב. שיעור מוקדש להצלחת הנדיב הנכבד, היקר והחשוב, שגיא בן רבי דוד שיחיה, שזכה השבוע שוב לסייע מהונו להפקת ארגזי עופות ובשר לאברכים עמלי תורה. שבוע שוב זה כבר פעם שלישית, זה לא עושה זמני אבי החזקה. כן, הרבה וכן עושות. יישר כוחו וברוך מותו בישראל. הקדוש ברוך הוא ירצה נדבתו ויברך מעשי ידיו, ומכל צרה והנזק יצילהו. ימלא כל מי שרוצה לבוא לטובה, אמן כן יהי רצון. החלוקה בוצעה באמצעות ארגון ובני רשות הרבני קפה שתהיה קפה. ימלא הקדוש ברוך הוא כל מי שרוצה לבוא לטובה, אמן כן יהי רצון. סיפור לעשות חסדים, כן וכן, ולפעול להיטיב כל האנשים שנמצאים במצוקה וכן וכן. לשון רבנו הרמב"ם בהלכות מגילה, פרק שני, לגבי סעודת פורים. כיצד חובת סעודה זו? שיאכל בשר ויתגן סעודה נועה כפי שאתם סעודה, ושתה יין שישתכר וירדם בשחרות. זה דבר אחד, סעודת פורים זה מצווה אחת. חוץ מזה חייב אדם לשלוח שתי מנות של בשר לחברו ומשלוח מנות של רעהו, וכל המרבה לשלוח לרעים משובח. דבר שלישי, וחייב לחלק לעניים ביום הפורים, אין פחות משני עניים שנאמור ומתונות לא אביונים. אחר כך הלכה יז 17, אומר הרמב"ם ככה: מוטוב לו אדם להרבות במתונות אביונים ולהרבות בשעודותיו ושילוח מונות לרעיו. למה המילה הזאת שילוח, שלוח, שתרסינו משלוח, לא יודע למה שינה פה את הסגנון. שאין שום שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים יתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב הוא עמי אלוהים הוא אלו דומה לשכינה, שנאמר: לה חיות רוח שפועלים ולה חיות לב נתקעים. רמב"ם אומר שעדיף יותר להרבות במתנות לאביונים מאשר להרבות בסעודת פורים, למרות שזה גם מצווה, ימי משתה ושמחה, אבל עדיף מתנות לאביונים וגם יותר ממשלוח מנות. קודם אמר שמצווה להרבות לשלוח לרעים מה שיותר, זה מספיק לאדם אחד לשלוח, אבל מה שתשלח יותר אתה מקיים מצווה. ומנמק שזה השמחה הכי גדולה, שמח את ליבם. ככה אתה משמח את עצמך, משמח את האנשים שלא חסר להם, אתה מוסיף להם בשמחה. אבל העניים האלה מסכנים, נדכאים בצער, על ידי שאתה נותן להם מתנות לאביונים, אז זה משמח אותם. לפני שנעמוד על השורש של העניין, צריכים להסביר את הלשון. מה זה שאין שום שמחה גדולה ומפוארה? מה זה אין שום? איפה זה? וזה דבר ידוע בלשון הרמב"ם לכל אורך החיבור, שהמילה שם, הרבה מסתבכים ונבוכים ברמב"ם, לפעמים קוראים אין שם, לא יודעים מה המשמעות, כי זה לא מסוי בסגנון, לא בסגנון של חז"ל ולא בשאר פוסקים אחרים. הרמב"ם משתמש בלשון הזה כבר בהלכה הראשונה, באחד עשרה עשר, יש שום מסוי ראשון בהרבה מקומות. כבר הכסף משנה שם במקום אומר שזה הפירוש, שזה כמו מה שמגדירים את זה פה רפה בלשון ישמעאל. לא ניכנס להעריך על זה, אפשר לדבר על זה שיעור שלם מה המושג הזה, אבל השורה התחתונה, התמצית של העניין, שהרמב"ם התכוון בהשתמש הרמב"ם כמו שהיה רגיל בלשון ערבי, אז יש שם לשון פי, רוצים להגיד זה בלשון הקודש והופך את זה שם. אז הכוונה היא אין בנמצא, אין במציאות. זה התמצית של העניין. אין, לא בנמצא שמחה גדולה כמו לשמח לבני. שהיה מסמך ללבו אמל או למועל, הוא דומה לשכינה. מה זה דומה לשכינה? מאיפה הוא מביא שנאמר לאחד רוח שפולים ולאחד למפקעים? אז איפה כזו שדומה לשכינה? הרמב"ם היה בטוח שאנחנו זוכרים את התחלת הפסוק, הוא לא הביא אותו. זה הרשע של הפסוק. הרי לפני כן כתוב, הוא אמר סלו סלו פנו דרך, הרימו, מה שקוראים לזה בהפטרה של יום כיפורים. הרימו מכשול מדרך עמי, כי פה אמרו מניסו, שכן על וגודל שמה, מורם וגודל ששכן, ואת דקה הוא שברו, הרמב"ם מביא רק את הסוף, אבל הכוונה לרשע. כתוב, מורם וגודל ששכן, זה שכינה. לכן הרמב"ם לא אמר, הוא דומה לקדוש ברוך הוא, דומה להשם יתברך, לשכינה. זה, כזה הפסוק נקט, אני שוכן איתו. כי הלשון שכינה, כשאומרים, זה מתכוונים להגיד, השראת שכינה, אור שבא לעולם שלנו, והקדושה של זה, זה השראת שכינה. שזה, החלות של זה, המציאות של זה, הרגשה בפועל של זה. והוא, הקדוש ברוך הוא נמצא איתה, מעורם הגודש יש כאן, אמנם הקדוש ברוך הוא בשמיים המלאכים, אבל ואז דקה הוא שרוח. אני נמצא גם את האלה המסכנים, שם אני נמצא, לא אצל האנשים שחשובים בעיניהם, אז רבה, צעבת אדוני כל ג'ב הלב, תרחק מהם. אבל לכן, להחיות רוח שפועלים, ולהחיות לב נתקעים. אני נמצא איתם, אז אם כן, אומר הרמב״ם, שאם אדם עושה את זה, הוא דומה לשכינה. יש גרסאות, מתדמה בשכינה, לא דומה לשכינה, מתדמה בשכינה, ככה תקנתי במעדורות החדשות של שולחן ערוך ומפוזר, מתדמה כפי הגרסאות, אלא נראה שזה יותר מדויק, קשה להגיד שהוא דומה, להשוות את זה, מתדמה זה פחות, כמו שאומרים, דם חכם, שמתחכם. חכם, אבל מתחכם זה דרגה פחות, אז אי אפשר להגיד שהאדם הזה הוא דומה לשכינה, זה מדי מוקדם. אז זה מתדמה, יש בזה בחינה מסוימת של הדמות לשכינה. אומר הרב המגיד על ההלכה הזאת, מוטוב לא עדה, דברי רבנו ראויים אליו. מה הרב המגיד מתכוון? יש ספר, חיבר רבנו אליהו כהן, פעם מדרוש תלפיות ושבע מוסר ועוד ספרים, הרבה ספרים. יש לו ספר מיוחד, נקרא מעיל סדגה. כל הספר, ספר גדול. הספר, כל מאמרי חז"ל על עניין הצדקה, ועל כל דבר יש לו חידושים והוספות. מוסיף נופק משלו. שורה רבה, כהנו רבה. אז הוא מביא את המאמר, את דברי הרמב״ם הזה, בסימן אלף רמז. הרמב״ם כתב, וכתב הרב המגיד, אז דברי רבנו רואים אליו, עד כאן. אמר הכותב, תשמעו, דבר נפלא ופלא. נראה בכוונת הרב המגיד, וכיוון שהרמב״ם ז"ל היו עשיר מופלוק, כנראה. הוא יוסף הגביולו להרבה פסעות, אף על פי שירבעים הוא עניים. וזה לא היו נפל מחלוקת בבית. אבל שאור כל אדם שאם ימעל מסעד אותו להרבות לו עניים נפל מחלוקת בבית, אין ראוי לעשות כן. הרמב"ם היה עשיר גדול, הוא יכל להרבות סעודה וגם להרבות עם העניים, זה לא יהיה אחד על חשבון השני. וככה לא יהיה בבית מחלוקת. לא יהיה מריבות, חס ושלום קטטה, יהיה שלום בית. למה אתה נותן לאחרים ומה איתנו? אבל זה לא מדובר על שאר האנשים. שאר האנשים, אנשים שאם הוא ימעט, בגלל שהוא ימעט בסעודה ונתן לעני, יהיה מחלוקת. על זה לא מדברים. מחלוקת, על זה הרמב"ם לא מדבר. אם יותר טוב לדאוג לשלום בית מאשר לדאוג לעני. בהתחלה תהיה שלום בבית, אחר כך תדאג לבחוץ. ככה הוא אומר. וזהו דקאמר, דברי רבנו ראויים אליו. זה מה שהרב המגיד מתכוון, דברי רבנו ראויים אליו. זה מתאים לך, אתה הרמב"ם, אתה עשיר, זה לא מתאים לאנשים אחרים. להרבה אנשים, לא, זה לא מתאים. אחר כך הוא אומר, מה שכתב רבנו דומה לשכינה. הוא רוצה להסביר גם את זה. לפי שהשכינה עם דקו ושפר רוח. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני אצדקו. שם זה השם המעיל מסעדתו, להרבות לעניים שמורחי בית רע עם העניים, הוא דומה לשכינה, אתה עושה מעשה, דומה לשכינה, אתה נתת להם. אז אם כן, כיוון שאתה סובל למענם, אתה מראה שאתה אוהב אותם, חבב אותם, אז אם כן, יש איזה דמיון לשכינה. פעם אין צדקה, פעם מדרש שהביא אותו ג'ברו רבה, ואנחנו לא מגיעים לקפסורי לגלב. אבל התורה היא אמת, ואסור לכפות על האמת פסחתר. אחרי נשיגת עבר הגלוב, נראה שהוא אמר פה פירוש שלא יתכן. אפשר להגיד על הפירוש שלו, חמש קושיות והערות. נלך לפי הסדר. לא לפי העניין, לפי הלשון שלו, לא לפי החשיבות של הדברים, אבל סך הכל יתברר העניין. ומתי לומר שהרמב"ם היה עשיר מופלג? כידוע, הוא אומר, כנודע, אנחנו הקטנים לא ידוע לנו דבר כזה, אנחנו יודעים שקצת אחרת מופלג. הרמב"ם היה בינוני. ידוע מובא בספרים ששלושה נולדו באותו מזל. הרי היו באותו דור, הרמב״ם, רבנו יהודה הלוי, הפייטן, ורבי אברהם בבן עזרא. שלושתם נולדו באותו מזל. רבנו יהודה הלוי נולד הראשון, בהתחלת המזל, לכן הוא היה עשיר גדול. כסיפור על מחומתו, על הפיוט, גם כן, שלא אמרה, הוא היה עשיר גדול. רבנו אברהם בבן עזרא נולד בסוף המזל, מסכן, לא נשאר כלום. הוא קר בסוף, כל התקציב חלקו, לא נשאר לו, יעוני, דוח מוח, לא נשאר לו שום דבר. והרמה הוא נולד באמצע, לכן הוא היה בינוני. זה ידוע משהו בספרי. אולי סובר בעל מעץ הקשר, הרמה היה עשיר מופלא, כמו שהוא היה רופא של מלך מצרים, מן הסתם, אז כאילו היה לו משכורת טובה. יכול להיות. אבל אפשר לדעת. דבר שני, זה קושיה של הבן שלי הרזל, את השם שמירה ובחייהו. אומר, הרי שפה, הרמב״ם לא מדבר על אדם שיש לו את האפשרות הזאת של גם להרבות בסעודה וגם לתת לעניים. הרמב"ם מדבר שהוא יצטרך להפחית בעצמו. הרמב"ם אומר להרבות מלהרבות בסעודה. דיינו, בסופו של דבר הוא יצטרך לצמצם את הסעודה שלו בשביל לתת לאחרים. זה לא מתאים. אתה אומר שהרמב"ם, הרמב"ם, מה אתה אומר? היה לו ספק בידו להרבות בסעודה, אבא בשבילו נסוע, היה לו גם זה וגם זה, אלא לא חסר לו בשפע, ברוך השם, יש לו פרנסה גדולה. יכול להרבות בסעודה, שכיד המלך, לא לכל המשפחה, וגם לתת לעניים. אז זה אתה מדבר, והרמב"ם לא מדבר על המצב הזה, הרמב"ם מדבר על אדם שאפילו שהוא יצטרך בשביל זה להמעיט בסעודה, הוא לא יכול גם לזה וגם לזה, הוא חייב לתת בשלוח מנות לצמצם, לסעודה לצמצם, ואז יוכל להרבות לעניים. אז אבל אם על זה, אז כלום היה במצב של הרמב"ם. אבל אתה לא יכול להגיד שהרמב"ם מדבר, שהרמב"ם מגיד שאומר רואים אליו על המצב הזה, וזה לא מדובר. זו שאלה שנייה. שאלה שלישית, הרמב"ם דייק, כתב מן להרבות בסעודה. לא אומר מן להרבות בסעודה. למה אתה אומר רבנו אליהו אומר שיהיה מחלוקת בבית? חלק את בני הבית, אתם בשפע. אני אצמצם את המנה שלי, בסעודה שלי אני אצמצם. אני אבטר, לא על חשבונכם. ומה שלי אני אתן את זה לעניים. אז אם כן, זה לא יגרום מחלוקת. שאלה רביעית, הערה רביעית. יכול להיות שמה שגרם לבעל מעי צדקה, שהיה לו גרסה אחרת ברמב״ם, אם זה לא טעות דפוס. בדקתי בדפוסים הישנים, במקום מה שכתוב אצלנו מותר לאדם, כתוב אצלנו מותר לאדם.
מותר.
לא, הוא לא מותר, מותר. ככה כתוב פה, מותר לאדם. מ"ם ואבטף עם קיצור. בדפוסים החדשים הם שינו את זה. תקנו ראו ברק מותר, זה, שזה, שזה היתר. דהיינו שכאילו שעל הצד הזה של הרבות, שהוא בעצם הוא מפסיד קצת את המצווה, שצריך בשביל זה להתיר, אני אצמצם את שילוח המנות, אצמצם את זה, כדי לעשות את זה. אולי בשביל זה הוא עשה לו, בא לו מחשבה לבעל מעיר צדקה, שזה כשיש פה נידוע, מה יותר? כשיש מחלוקת. אז מה עשה שאלה, מה עדיף או לא עדיף? אתה עושה בו מה שאין לך מה לפת. מי שהגבוב בא ומצמצם ואומר לנו, תשמע, זה יהיה אנשים עשירים, יכולים לעמוד בזה. אבל אנשים אחרים לא חס ושלום במחלוקת, אז אין היתר. אבל, אם כן, נוסחה משובשת הזדמנה לו. כל הספרים שבדקתי, ראשונים ואחרונים, אין גרסה כזאת. ואני לא יודע אם יזדמן לו איזה דפוס כזה. אז אין מה, אין מה להתחיל, כאילו, לחשב לכיוון הזה. זה הערה הרביעית. הערה חמישית, זה הקושיה הכי חזקה. הלשון של הרב המגיד, דברי רבנו ראויים אליו, זה לא הכוונה בכלל. לא ראויים אליו, זה לא משהו אישי שנוגע לרמב״ם. הרב המגיד, הרב מג'יד משנה, בא לכתוב ולציין את המקורות של הרמב״ם. או לבאר אותו, או להביא דעות שחולקות. אז הוא חייב כל ההלכה לכתוב מה המקור. מגיע להלכה הזאת, אין לו מקור. מאיפה יציין? אין גמרא. אין לפני הרמב״ם, לא נמצא בספרים, בגאונים. אז הוא אומר, שני דברים. א', דברי רבנו. אין לי, אם אני לא יכול לציין לך פה מקור, זה הדברים שהרמב״ם אמר מסכלו, מעצמו. ראויים אלו. זה מתאים לרמב״ם, לפי גדלותו, לפי גאונותו, לפי צזקותו, לפי חכמתו, להגיד את הדבר הזה. זה הפירוש הפשוט של הזה, ואני רוצה להוכיח את זה, כל הזמן ככה הבנו בפשטות, אבל כיוון שבעל מעיר צדקה בא ומכניס לנו פירוש חדש, כוונה ראוי אליו, שזה משהו אישי שמתאים למצב הכספי של הרמב״ם, אולי לראות אם במקומות אחרים זה ייתכן. חיפשתי, יש הרבה מקומות שהוא בעצמו הרב המגיד משתמש בלשון הזה, וגם היתר מפרשי הרמב״ם, ונדמה לי שכבר בעקבותיהם כבר גם השתמשו בזה גם על חכמים אחרים. אבל לפחות שבעה מקומות. כל חמש ומסע. פרק ג' הלכה ו'. הרמב״ם מדבר לגבי אדם שלא בדק חמץ, לא בזמנו בערב פסח ולא בחול המועד, ונזכר רק אחרי פסח. או שלא היה לו אפשרות. אחרי פסח כבר, בעצם כבר אוכלים, אוכלים גם חמץ. האם יש עניין לבדוק חמץ? והנושא של הרמב״ם, חידוש שהרמב״ם מדבר עליו, האם לברך על זה. כותב הרמב״ם ככה, כשבדק החמץ בלילה ארבע עשור וביום ארבע עשור, ובזכור, אבל מברך קודם שיתחיל לבדוק. לפני שאתה מתחיל לבדוק החמץ, ברוך אתה על בעור חמץ. ובדק הוא מחפש בכל המקום. ואם בודק לאחר הרגל, אינו מברך. אם אתה עושה את בדיקת חמץ אחרי שעבר פסח, לא בדקת בזמן, לא בעיקר הזמן, ולא בתוך חול המועד, גם כן לא בדקת החמץ, ורק יהיה לך אפשרות רק אחרי פסח, זה יהיה בלי ברכה. והרב מגיד ואומר, ככה, הברכה מבוארת בגמרא. כשהברכה, נוסח הברכה זה כתוב מה. מה שקורה, כבדק, אחר הפסח, אינו מבורך, הם דברי רבנו ראויים אליו. זה ודאי, אין לברך בבדיקה של אחר הפסח, שערי בכל הזה זמון, ובכל חמש, ואני בזכר לא כדי להבדים, חמש זה שעבר הפסח, חמש שעבר, כן, איך יברך על ביעור? תוך הרגע שהוא מצווה שלא יראה שום חמש ברשותו, ודאי שלא יברך. הדבר ברור הוא זה. מאיפה, אין לו מקור לתאם את הרמב״ם. אז מה זה דברי רבנו? ראויים אליו, זה סברה טובה. נו, אפשר להכניס פה איזה משהו אישי לרמב״ם. רמב״ם כתב דבר שאין לו מקור בגמרא, והוא כתב מהסברה שלו. ואז בא הרב המגיד ומסביר למה זה. כי עכשיו, אחרי פסח, כבר בעצם יש כבר אוכלים חמץ. אז חמץ שעבר עליו בפסח. אז מה כל הנפקא מינה? שיהיה, אין מה לברך על ביעור, כמו ש... זה רק כדי להפריש בין זה לבין זה, אבל זה לא בדיקת חמץ כדי שחס ושלום שלא יתקשר או מטעמים אחרים שיש בדבר הזה. אפשר להגיד שזה סתם פשוט, יכול להיות שהיה אפשר להגיד שלא חלו רבה, אולי אפשר היה להגיד הפוך מהרמה, לא חלקו, חכמים לא חלקו, כן אפשר צריך לברך, סוף סוף יש חובה, מצווה, ואת החמץ הזה צריך לשרוף, אז יש לו מצווה. הבא הרמה הוא אמר לנו לא, צריך לא לברך, צריך לא לברך. זה כאן, ללקוט חמץ ומצע. מקום שני שהרב המגיד כותב את זה, זה בספר, בספר משפטים, סוף ללקוט נחלות, שמה עניינים של ירושה, דובר על אדם שנפטר, לא עליכם, יש לו ישיר יתומים אחריו, בדין ממנים לו, נגיד לכם איך כותבים ואיך, ואיך, ואיך אנחנו אומרים, אפוטרופוס אומרים בעברית. כן, כן, אתה אמרת, לא, אל תתבייש, אני אצדק את כולם. אתה אמרת אפוטרופוס, אתה אמרת אפוטרופוס. כן, הגרסה המקורית של התימנים זה אפוטרופוס, מי שיראה במדרש הגדול שהוא מביא את הגרסה הישנה. יש כאלה שאומרים אפוטרופוס, כמו שהוא אומר, זה שלב ביניים, כמו ראו בספרים המודפסים, אז נהיה להם לא דוח שהם אומרים אפוטרופוס, אז עשו, אז השתמשו בגרסה הישנה והחדשה, זה אפוטרופוס. אבל האמת היא שזה אפוטרופוס. אז אם כן, יש יתומים, דרך אגב, יש ראיה לזה, שזה בשורש, הרי זו מילה לא בלשון הקודש, מילה יוונית, הרי רומית. זה מצאתי, ונדמה לי בהגות של מערת הספר המסתי, שהוא כותב שפאטור, פאטור בלשון העם זה אדון, ופוס זה ליתום, אז זה כאילו אדון של ליתום, פאטור פוס, אז זה אפטור, אפטור פוס. בכל אופן, גדלו היתומים, מינו אפטור פוס ליתומים, הוא מנהל את כל ענייני הכספים שלהם, הם ילדים קטנים, הנפטר השאיר אחריו רק ילדים קטנים שלא יכולים להתעסק, אז הבית דין צריך ללמוד אפטור פוס, הוא אחראי על כל הכספים. טוב, כשהם גודלים, כבר הם בעלי בתים לעצמם, כבר הם יודעים לנהל את העניינים של הבית, העניינים של הכספים, אז הבא אפטור פוס אומר לה, תשמעו, זה הכסף מה שנשאר, אני עד עכשיו אני טיפלתי, מעכשיו תזכו, זה התשלום, זה מה שנשאר. הוא לא צריך לפרט, לתת דין וחשבון, עשיתי ככה, עשיתי ככה. לכל אפטור פוס, אדם ישר ונאמן, אז הוא לא צריך לעשות את החשבון. ככה זה ההלכה שמבוארת בגמרא, במסכת ביטין. הרמב"ם כותב את זה בהלכה ה'. הלכה י"א, בא הרמב"ם ואומר ככה, אף על פי שאינו אפטור פוס צריך לעשות חשבון, כמו שבאנו. צריך לחשב בינו לבין עצמו, ולדקדק ולהיזוהר הרבה. מאביים של אלו היתמים, שהוא רוכב ערובת, אינם עושה לו לא רוכב בו ערובת ביוח שמע, אבי יתמים ודיין אלמונת, אלוהים אין רוויית. אל תחשוב שכבר שאתה לא צריך לתת דין וחשבון, אז אתה דלזל. מה לא, מה אתה, שיהיה ככה, שיהיה ככה. לא, אמנם אתה לא תצטרך בפועל לתת דין וחשבון. לא, בבית דין אי אפשר לתבוע אותך, תשמע, אנחנו לא מאמינים לך, תתן לנו, תפרט לנו מה עשית, על מה יצא הכסף הזה, ומה שילמת בזה, ומה נכנס מפה. אבל, אומר הרמב"ם, לעצמו הוא חייב לעשות חשבון. קדוש ברוך הוא אביא יתמים ודיין אלמונות, חס ושלום, אם עשה בכסף עוול, אם הוא לא יתנהג ביושר, אז הוא יצא לך שאלה מה זה טובין וגילין. אומר המגיד משנה, אלו דברי רבנו ראויים אלו. מה יאמר בעל מעיל צדקה על זה? ها הרדב"ז בהלכות נדרים, פרק ג' הלכה ח'. כולם באו כבר אחרי המקדושנה. מפני מה נדרים חולף על דבר מסוע והשבוע אתם אחר הדבר מסוע ברחזיים, מסביר אחר כך כשאתה מתבנה בכתוב בסוף שהדברים מראים כאן כמה שקיבלו חכמים מפי השמוע. אומר הרמב״ם שמה שקבלת חז"ל, שזה ראיות מהפסוקים, יש ראיות לזה, משמעות ככה. הרי הוא אומר שוועדתו לא הראוי לידי, שיכול בשתה שיעשו. אם דברים הוא אומר ככל היוסף מפי ועשה. לא, אין להגמל דברי מסורת, זה ראיה לדברי חז"ל. אומר הרב, אומר הרדב"ז, הם דברי רבנו ראויים אליו. אין לזה מקור. הרמב״ם אמר פה דבר, חידוש, לפי חוכמתו ושכלו, היה מתאים לו להגיד את זה. שובח את זה. הלכות איסורי מזבח, פרק ז', הלכה י"א. זה גם מובא בשולחן ערוך, בשערי דעה. רמב"ם כותב לגבי השמן שעושים למנורה, כותב למוהר דווקא מהודר, מן הכתוש בלבד. ולמה נמנו? כתוב ראשון הוא שביעי ושביעי. מי שרוצה לזכות את עצמו יחוף ישרו הרע וירחיב ידו ויגרבונו מן המיופה והמשובח של ברית המין. הוא הדין לכל דבר שהוא לשם או אל הטוב, שיהיה מן הנועה והטוב. הנועה הטוב. אם בונו בית תפילה, לא, יהיה הנועה מבית השיבה. אתה בונו בית הכנסת? תשווה את זה לבית שלך. הבית שלך יפה, בית הכנסת יהיה עוד יותר יפה. האחים רועב. יא אחיל מן הטוב והמוסק שבשולחן, כיסו עורם מן היוהם, תקדיש לו כל חיליו לאדנה, כל דבר טוב תיתן לשם הקדוש ברוך הוא. תראה, אתה צריך לחוף את היתרה, אל תיתן לעצמך יותר, ואפילו לא אותו דבר, לזה תיתן יותר. אומר, אז זה כסף משנה, הם דברי רבנו ראויים אליו. וכתוב מסורעת, רמה מפורסם, לגבי עניין של הנגעים, לא אקרא את הכל, רק להזכיר. הסורע הוא שם האמור בשותף וכל העניינים הרבה. שער אלבן ערו אדם קורוי סורע, וכל הגסס קורוי סורע. התורה קורא לזה בשותפות, תורה בשותפות, זה לא ממנוגע שלה, לא אומר הרמב"ם. זה שקורא את הסורעת בשותפות, השם, אין לו ממנו בשלום, אין לו אות ופעל לאחויו בישראל, כדי להזהירו מלשון הרע. שם מספר בלשון הרע, משתנות גרות ואתה, חוזר בו, התחרבה, עומד בראשו, השתנו כלי העור. ואז, לא עמד בראשו, השרפו את השתנים מבגדים. לא חזר בו, ממשיך את זה לשון הרע, השתנה הרע, ואז יהיה מצורע, לפדר, שומר בנהר, והרמה מעריך בדברי מוסא ויראת שמיים. כסף משנה. דברי רבנו ראויים אלו, זכרנו לברכה. הלכות עבדים. פרק ט' הלכה ה'. מותר לעבד בעבד כנעני בפרח. אבא בישה דרך. מדל חסידות ודרכי החמו שיהיה אדם רחמן. ורודי פסד הכול. לא יכבד עולה ערב דבו. לא יוסר רבי אחרי בשגרו. אמר כסף משנה, כתוב אף אבי שעדן כוח מדל חסידו שיהיה אדם רחמון, על סוף הפרק גם דברי רבנו ראויים אלו. עוד מקום אחד נביא בהלכות סנהדרין, פרק כ"ד הלכה ט'. ספר שופטים. כתוב לכתוב שהדיין יכול להעניש אנשים, לחטף יהודים הרגליים, לעשר בבית האסורים, לדחף, לסחב על האורס. כל אלו הדברים כפי מה שאירה הדיין. זאת אומרת, מותר להעניש ולקלל את הנידונים, אם רואים שהם אנשים קשים, ולהשביע אותם. כל אלו הדברים לפי ראות אין הדיין. אבל כל יום עשו לשם שומעים, ואי יקבל לבריאות גל בעיניו, שהרי הוא דוחל את העשה של דבריהם, וחושק יקבל בני אברהם וסחוק ויעקב המחזיקים בדות ואמר, יהיה זוהיר שלא יהרוס כבודם, ולא להוסיף בכבודם או גם בלבוא. רב הרמה אומר, נכון שההלכה היא מה שמובא בגמרא, שמותר להעניש ולקלל ולמרות אותם, ולהקות את הנידונים, ולשים אותם בבית הסוהר, לסחוב אותם על הארץ, שנאמר יש פסוק, הן למות, הן לשרושי, הן לעם שנכנסים על האסורים, אבל הוא אומר, לא, תזהר, זה בני אברהם, יצחק ויעקב, אתה צריך לעשות את זה רק לשם שמי, על פי חוקי התורה, רק לפי הצורך ולפי העניין. בא הכסף משנה, הוא אומר על זה, כל אלו הדברים, דברי רבנו, רואים אלו, כל המקומות האלה רואים שזה דברים שהרמב״ם חידש ואין להם מקור, אז כיוון שהתפקיד של המפרשים נושא כלי הרמב״ם להביא את המקורות של הרמב״ם, אז הם כתבו ככה, אז שזה תדע לך, לא, אין לזה מקור, והוסיפו שזה שיפרו אותו, שאחר הדברים מתקבלים על הדעת, ואדם ג'וברו רבו כמו הרמב״ם יכול להגיד זה. אבל זה כדי להעמיד את הפשט האמיתי כמו שהוא. גם למשל המעשה רוקח בקוס מגילה, כותב מוטב לו, רואים את הדברים למי שאמורה. אשרי אין זוכה למצוות זו, שאין הפקוחות, את צורכי העניים, בכלל יתומים והאלמנות. אבל האמת היא, גם עליהם יש לי קושיה, להידך גיסה. מי אמר להם שזה דברי הרמב״ם? הרמב״ם כשכותב חידוש כותב ירו עלי. כל המקומות האלה הוא לא כתב ירו עלי. אולי יהיה לו מקור, כאן אנחנו לא יודעים. יש הרבה דברים ברמב״ם שחשבו שאין להם מקור, ובסוף התגלה שיש לזה מקור. יש הרבה ספרי חז"ל שאין בידינו. יש הרבה דברים שמצאו באיזה מדרשים רחוקים. הרי כתוב 60 הם המלאכות, 80 פילשים, 60 הם המלאכות, 60 מסתות, 80 מדרשות. אין לנו את הספרים, הרבה ספרים חז"ל, אין לנו, כמו שעומד על זה רבי אברהם בן הגר"א. והרבה דברים התגלה שחשבו שאין מקור לרמב״ם, ונדחקו המפרשים, ובסופו של דבר התגלה, כשנמשל התגלה מדרש הגדול, הרבה דברים מדרשים שרואים שעמדו הדברים לפני הרמב״ם, ועוד הרבה ספרים אחרים, מחילתו וספרו וספרי, היו כן, התגלו כתבי יד שלא היו דרך הרבה, ויש ספרי הגאונים, הרי הרבה דברים ספרי הגאונים אין בידינו. אם הרמב״ם לא כתב ישראלי, אז מסתבר שהיה לו מקור. ככה, האמת היא ברמב"ם יש הרבה חידושים, הרבה דברים, הוא לא כתב עליהם ישראלי. אבל זה ההבנה שלו בגמרא, אז הוא לא צריך לכתוב ישראלי, כי זה לא הוסיף פה איזה הלכה. הוא מסביר ככה, הוא מבין ככה, אז הוא כותב, הוא לא צריך לכתוב ישראלי. כי אפילו שיש ראשונים שיחלקו עליו, הוא לא ידע שחולקים עליו, אפילו ידע. אבל הוא נראה לו שזה אפשר, אז הוא כותב את זה, כי זה לא נראה חידוש. אבל אם הוא כותב עכשיו הלכה חדשה, עדיף להרבות, לתת למטלות הרביונים, מאשר להרבות לסורה במשלוח מנות. על זה אפשר לכתוב את זה ככה סתם. זה חידוש. תכתוב יראה לי. הרמב״ם כותב בהקדמה שלו, שהספר שלו, הוא כתב על פי מקורות מהראשונים. כמו שלגבי גם פירוש המשנה. מביאים הרבה דברים שהרמב״ם כתב פירוש המשנה. אבל זה הרבה פעמים, זה לא שהוא חידושים שלו. הרמב״ם כתב בהקדמה שקיבצתי מכל הפירושים שהיו לפניי. וזה שיש דברים גם שלו. אבל בהקדמה למשנה תורה כותב כל הדברים שבתלמוד הסכימו כל ישראל, כל החכמים שעמדו אחרי חיבור התלמוד נקראים גאונים, לא מדו דרך התלמוד, הוסיפו לאור תעלומותיו, דרכו של התלמוד עמוקה עד מאוד, שואלות רבות שואלים אנשי כל עיר ועיר לכל ג'ואן שיהיה בימיה, לפורש להם דברים בושים שבתלות, והם משיבים לה, ואותם השואלים מגבסים את התשובות, עושים להם ספרים. يمحبر وجهه يعني شو حبوري من بعيرة الموت ما يمشي بره شلوك هذه حيدات طرقين حيدي مسختات حبروا على خف سوقات زي ملكة الشيخ أصبح كل جوانا إسرائيل ما يمشي حبورة الموت على زمان ذا بالزمان ذا أبدا حكم الحقامينو بين الزمان الاستدارة وتم بيروشين وعشوفات وعلى خوش حبروا الجوانين نفكشوا بيومينو وين ما بين عينينا هم كروا إلا معلوم ثوار وين صرفوا مرة التلموذ عصماء البني ذا نعرتي حصني أني مشابه ربي ميمون السفاري وفينادي بخالي ألو السفاري وراي ذي لحبادة وراي ما مثبارة ريم بخالي ألو حبوري أز مي أمر لها مي قلال لها يمرات ذا وفو حليتو وكش زد دور ربينو ولاي زد دور ربينو أبل أفوق أتعلم استباشة شدد مكار
نعرتي
ونعرتي ها؟ نعرتي ونعرتي بسوك يا بسوك بسوك نعم ولا نعرتي ولا نشيخاتي يقول لي سلسل في بلام الله خصني ولا نعرتي يقول لي شيخ الرادة خبسوك مروخ اتفع لناي الهين ومالخ خالا شاكل خلو بين بعض شيء مثل مصار ربنا ولا كان نعاد درش من نعم قيم دبر نفلا وكتب بسفر شيء مثل مصار ش كل حد وشيم شلا وحدش كشاب بن توح عنيم ليه يشاب كذا يشاب بينهم كهو كتب بفر كذ أنا ترى نكنيت لا بتعنق ما أخاف لا بتعنق مكان على أرس تيجان أني كذب ما عيد على أي شماعي وأرس شرم ما شحناني الشيء لحدش بترى الملكة على الدروش علي مديش بون بشبته ويا درشان كل شباته تخرج درشا زوت تخرج حدوشيم تهلا لا كم شلوشيم جانا كبار بتزمان شو كذب ده اليوم بمقامة شفالين החידושים האלה באה שהייתי נמצא במקומות לא מכובדים בכלל ועל האורס ובסוף אנשים עניים נבונים לא טיפשים שפולים ולמוח הרוח כי בוודאי במגמות אלו שכינו שירה ומסייעת לו אדם להבין ולחדש בתורה הפך המבקש ללמוד בעליות השבועת דבית ג'אים יסח השם הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם אומר ישבתי בין אנשים כאלה כנראה מסר שיעורים לכל מיני אנשים מסכנים ומזה היה מתברר לו, היה מרגיש סייעת הדשמיה לחדש חידושים בתורה הוא אומר הוא מעיד שמיים בארץ זה רוב מה שחנני מצד שני אומרים על רבנו תם שהוא היה מפזר מטבעות זהב בזמן שהיה לומד רבנו תם היה עשיר גדול שדדו אותו במסיעת צלב שהיה אבל הוא בעצמו היה עשיר גדול וכדי להרחיב את דעתו היה שם מטבעות של זהב בשולחן ואמר רבנו תם ג'ורה רבה כתוב שהריבה שאומר מיום שנחתם התלמוד עד רבנו תם לא היה חכם חריף ומפולפל כמותו הראש אוחז שרבנו תם גדול יותר מהרמב"ם לא הסכימו כן הסכימו איתו לא הסכימו איתו אבל בכל אופן אם הראש ככה חושב הוא אומר שיש פה אלפונים צד כזה אבל זה הרשש למשל גם היה עשיר היה גביר גדול וזכה הרשש אין דף בגמרא שאין לו איזה הערה איזה חידוש בכל השס אז כנראה יש בחינות יש אנשים שכאילו שהוא כנראה למה ישב בין המסכנים האלה לא הפריע לו פוך אותה שמח יש כנראה אנשים שכן צריך להגיד שיש פה שתי השקפות שני דרכים וכל אחד לפי מה שהוא מרגיש שבו יכול להיות שאנשים שיהיה גם מצב כזה אז הרגישו דיכאון וזה לא זה צריכים התרוממות פרשת השבוע התחלנו במנחה לקרוא כתיסו אחרי שבנראה לגודיהם מחצית השקל על הפסוק בנות אנו איש כופר נפשו, פעם מדרש הגדול מביא את המאמר של הגמרא. אמר יש לגיש, שאולו ביודע לפני מי שאומרו היו העלום, תעבי רומון לשגול שגולם על ישראל, לפיכוך הקדים שגליה משגולו, והיינו דתנן באחוז באדור, משמעים על השגולים. ככה זה גם הגרסה שלו, בלי עוד. אז מפה דייקנו, שלא כמו שיש כאלה שרצו להבין, ש... המאמר הזה חוזר על זמן של המן, אלא כבר על מתן תורה. כבר בזמן משה רבנו נתינת השקלים הייתה על שם העתיד, על שם מה שיחופר בהם. בחזקוני כותב, פרשה זו נאמרה באחד באדר. הפרשה הזו בעצמה כבר בזמן משה רבנו נאמרה לפני כן, כדי להשמיע על השגולים את רומת הלשקול לנות הקורבנות להקרים באחד בניסן ואילה שבו הוקם המשכן. והלשון מוכיח, מנות הצוהר על עבודת ועל מועד. שמע מנה שכבר נעשה אוהל מועד, כולו. ונתנו איש כופר נפשו לצורך הקורבנות הבאים לכפרה. שתי לזיתים קצת תמוע, שהביא את העניין של מחצית השקל מהרמה. סימן תרק קצת גדלת. מרן אומר חייב כל הנותן שתי מתנות לעניים. יש אומרים שיש לתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום, זכר למחצית השקל, וכתוב שלוש פעמים תרומה, צריך לתת שלושה. פלג, אתה מפליא שהוא העתיק את ההלכה הזאת, בזמן שבקהילות שלנו לא נהגו מחצית השקל, כפי מה שידוע לי בכל מחוזות תימן. ואם יש כאלה שנהגו, זה יכול להיות שממש בתקופה האחרונה, כי היו באים שדרים מחוץ לארץ ישראל וזה, אז אולי הכניסו להם את הרעיון של מחצית השקל. נדמה לי שראיתי באיזשהו מקום מישהו אומר מחצית השקל, אבל זה שוב פעם על ידי הגבאים, על ידי שהם זה, אבל לא הכירו את המנהג הזה, לא היה דבר הזה, ולמה שתהיה לזה זה מעלה את זה? קצת נשמע תמוע, גם המנהג תשליך שהוא כותב, הוא מעתיק את המנהג של תשליך, למרות שלא נהגו, יכול להיות. יש כאלה בודדים שנהגו, ראו בספרים, עשו, קיימו את זה. מחצית השקל לא שמעתי מי שעושה, אולי בזמנו היה. אבל יש כאלה עוד דברים שלא יודע איך אפשר לתרץ אותם. למשל הוא כותב בסימן מבב, שאנשים חייבות את פרשת הקורבנות. אנשים חייבות לקרוא פרשת הקורבנות. בסימן, אין כמעט אישה שיודעת לקרוא בזה סוף. איך אפשר להגיד ש... דברים רחות, פרשי הקורבנות, אתה צריך להגיד מאוד חייבות. ראיתי מישהו פה מובא בזית רענן, מישהו רצה לתרץ, שכתב את זה השתילי זיתים, כדי שיזדרזו לתת מעות פורים ומעות לצדקה. כמה מי יכול בזה לשנות? שיזדרזו. אז הוא הביא את העניין מחצה לכם בשביל לתרץ. אני לא מתקבל על הדעת. בכל אופן, זה הייתה ענן דווקא אחד, דיברנו על המעריץ, על העיני של ארבע פרשיות, שגולים זוכר פורו החדש, לפנינו הפרשה הבאה זה פרשה פרה. פרה והחודש זה על שם פרה אדומה, והחודש זה קורבן פסח, שזה על שם מה שהיה בזמן בית המקדש, ובעבורתנו הרבים אנחנו רק משלם אופורים זוודנו. קוראים את זה, העניין הוא כאילו שצריך להתבונן כדי שנזכה לקיים את זה הלכה למעשה, לא רק בתור קריאה בעלמה. אורחות, מביא פה ככה, אורחות חיים, הכל בו, במעריץ בעץ חיים ומתי משה, כתבו טעם בזמן הזה פרשת השקלים, עוד טעם בשם הספר סופרים. ואחד באדר שמעים על השגולים, שהצפוי וגלוי, שאמר רשע עתיד לשקול. כן, כך הוא כותב, גם בשם מעריץ, כן, אבל לא מדויק מה שכתוב בו בשם מסכת סופרים, הוא לא מזכיר את מסכת סופרים, הוא מזכיר את הכל בו. בכל אופן, הוא קצת קשה על הרבי דוד אבו דרים והלבוש והרבנו המחבר, לא הביאו טעם זה שהם כבר מסכת סופרים. למה השתיל הדתיים והם לא העתיקו את הטעם הזה, טעם השני? לענו דעתי, רבנו המחבר, אין מנהגנו יותר מחצית השקל, כדי לכמן. ואין לכמן סמך למנהגנו. מה שכתוב במסכת סופרים יקדים, אין הכוונה למנהג הזה שזה זכר למחצית השקל. על עיקר מצוות המחצית השקל הייתה בזמן בית המקדש. לתת לישראל מצווה זו. מחזור ביתר כותב כדברנו, באחד באדר משמעים על השקלים, שהוא צפוי וגלוי לפני מי שאמרו העולם, שאמן עתיד לשקול. וכך כתב שיבולי הלקט, תנן אדם ואחור ועזור משמעים ושגולים, מפורש בירושלמים, מכריזים בכל ערי ישראל, לכן צריכים להקדים להגבותם. הרי מפורש כדברנו, אבל מארץ בעת חיים מביא שני טעמים, ולא נחת לדברנו. שוב ראיתי בתשובותיו, פעולת צדיק חלק ב' עושים מצא, זה אלא רק הטעם הראשון. מה שאני רוצה להגיד פה, כן, שהמעריס כתב פה שלא נחת לדברנו, אני חושב שמעריס לא יצא לכם לנחות בכלל לזה. אני חושב, נראה לי שבכלל יש פה כוונה אחרת. הכוונה זה מה שהסברתי אז בשיעור. המעריס הביא שני טעמים, למרות שזה נראה לך אורה כאילו טעם אחד, אבל בעצם זה שורש אחד לשני הטעמים, ש... באחד באדר כדי שהכל יהיה גבוי מראש חודש לפניהן, והטעם השני להקדים שקלי משקליו, הכל זה דבר על אותם שקלים, אבל הנפקמין החידוש של הטעם השני שזה בא להסביר את הקריאה, זה בא להגיד שהקריאה הזאת זה לא כמו כברשת פרה והחודש, שזה דבר שלא בזמננו, כמו שפרשת זכור זה קשור לפורים, נזכורים ונעשים, זכור, עמלק, המן מזר עמלק, גם לפי הטעם השני, גם שקלים, זה קשור לזה. זה לא שקלים כמו פרה והחודש, שזה רק על בזמן בית המקדש, גם בשקלים, זה החידוש של הטעם השני. למרות שהטעם הראשון לא מקשר לזה בכלל עם המן. בראש חודש, בזמן בית המקדש, הוא מביאים שקלים. בסדר, מה הטעם? זה רצה כתוב. אבל לפי הטעם השני, זה מסביר את הקריאה. רק אני גם חושב יותר מזה, שבעצם, סתם דרך אגב, חידוש דרך אגב, שאני חושב שרצו בכלל השאלה להגיד, הרי כל הפרשיות הן רחוקות. אבל פרשת שקלים, הנה עכשיו שראינו את זה. אז מה צריך בחודש אדר? הנה קראנו שקלים גם עכשיו. אז למה צריך לקרוא את זה בהתחלת חודש אדר? הרי פרשת כי תישא יוצא בימים אלה, בלב אחר נקרא על השקלים. אז על השאלה הזאת גם רצו לתרס. נכון שאנחנו נקרא. אבל זה יהיה אחרי הזמן, אנחנו רוצים בראש חודש, העניין של המצווה היא כבר בתחילת החודש, אז לכן נכון שאנחנו נזכיר את העניין של השקלי, אבל יש לנו עניין להזכיר את זה כלפני כן, ובפרט שזה קשור לעניין של פורים. בכל אופן, אם כן, ודאי שכאילו המעריץ צודק שהביא את זה בתורה שני טעמים, וכל המפרשים הכל בו עשו מזה שני טעמים, כי בטעם השני יש חידוש. מתוך הדברים שלו נראה, כאילו כביכול, השתילי זיתים לא הביא את זה שזה לא מנהגן ולתה מחזה שקל, בזמן שזה הפוך, הרי דווקא השתילי זיתים כן הזכיר את המחזה שקל, אם כי אולי אפשר לפרש אותו אחרת, אבל זה מדובר על המנהג של האשכנזים שלא אצלנו, ודווקא שמעריץ לכתוב דברים שקשור לזכר מחזה שקל, אין לזה שום רמז. גם מי שיעניין במחזור ויטרי והשיבולי רקע שהוא מביא, הם לא התכוונו לזה. גם הם בעצמם לא התכוונו למנהג של זכר למחצית השקל. הם מדברים על השקלים שהיה בזמן בית המקדש. ורק כל החידוש הוא רק להסביר את הקשר של זה לקריאה. זה הכל, לא פחות ולא יותר. זה לגבי הנושא הזה, וזה, דיברתי על זה בעריכות בשיעור הקודם, אז זה כדאי שהדברים יותר יהיו ברורים. ולמחר בבוקר יש לנו, אנחנו שנפילת אפיים. חוץ מבירושלים, בירושלים לא נופלים, כתבתי על זה בשולחן ערוך המקוצר מפורש בדף רצ"ל סעיף י"א הלכות פורים. ירושלים הרי מחר אצלם הרי מה שנוהגים הלכה למעשה לעשות את הסעודת פורים ביום ראשון וגם משלוח מנות, אז אין נופלים על פניהם, אבל בערי הפרזות נופלים על פניהם ביום זה. שאל אותי ידידנו הרב בנועם שמואל יאב שם ישמרו בחיו, למה שמתי את זה בסוגריים? כאילו נראה שיש בזה, זה לא כל כך פשוט, כאילו שזה חידוש או שזה לא ברור. הרבה שואלים אותי את השאלה הזאת על דברים שאני כותב בסוגריים בשולחן ערוך המקוצר, הם חושבים שיש לזה משמעות שזה דבר לא ברור, ספק, דבר לא עיקרי. ולמה כן, והרעיון הזה נובע משולחן ערוך הגרז. בשולחן ערוך הרב, הוא ששם דברים בסוגריים, הוא כותב שדברים שהם סופק, הוא שם בסוגריים. ככה עדות של אחים. נדמה לי שדיברתי על זה בזמנו, בכל אופן כתבתי את זה בספרים. זה לא מקובל בספרים אחרים, גם אצלי, בשום מקום, הסוגריים אין לזה שום משמעות, אין לזה פחות משמעות, מה שכלו לא בתוך הסוגריים, ובדרך כלל הסוגריים, כשאני שם דברים בסוגריים, זה משתי סיבות. או בגלל שאני רוצה לציין איזה מקור ש... שזה רק נוגע לסוגריים, אז, אם... אז כדי לציין את המקור של הפרט הזה, אז אני סוגר אותו כדי שיהיה מובן. בדרך כלל, זה בגלל שלא יפריע לרציפות של הסעיף. כאילו זה הערה צדדית. הסעיף מדבר מה עושים בירושלים. אז בדרך כלל אני כותב מה בערי הפרזות. אז כדי שלא יבלבל את הקורא בהבנה, אז אני שם את זה בסוגריים, כדי להבין שאתה יכול לקרוא בלי זה. מה שההמשך זה קשור מה שלפני הסוגריים. זה שלא יפריע לרצף של הדברים. בכל אופן, לגופו של עניין, שאנחנו נופלים אפלנו ביום הזה, זה פשוט. לא מצאנו דבר כזה. אם כי יש כאלה שחושבים אחרת. למשל, בספר הלכות שלמה כותב, נהוג שלא לומר תחנו מתזיין אדר בפורים במשולש אף בערי הפרזים. כך הוא כותב, ככה נהוג, שגם בפרזים לא אומרים. והוא מסביר, כיוון שהדיחוי הזה מתתבר לתזיין, זה ילפו את המקרא זה לעשות אותם, אז כך הייתה תקרה מלכת הילה, וכתוב ולא יעבור, אז דינו לעניין הבילות ממש כמו פורים, זה כזה לשיטתם, שהם לא נהגים מבילות בפורים. גם בספר פסקי תשובות, כותב, סימן תרצג סעיף זן חל תדבר ועדה בשבת קודש לא אומרים תחנו ולמנצח בירושלים ונכון לנהוג שבכל ערי ארץ ישראל לא אומרים תחנו ולמנצח ביום הראשון פני כבודה של ירושלים ירושלים ביום הזה שמחה ואתה תכבוד אל קודשנו ותפרדנו ועוד רבים מערים בארץ ישראל בכלל ערי הספקות הם יהיו מוקפות ומדינה אין לומר תחנו יש הרבה מקומות שזה מסופק אם זה מוקף או מה או לא המקור שלו, פורים המשולש של הרב פריה דבריצקי, כך עובר לקטע קיים החדש, גם חוץ לארץ, שיצא זה שלא מותחנו, כך זה בערות. הרב דבריצקי בספר פורים המשולש, רואים שהוא היה נבוך בזה. פרק זן. הלאה הוא כותב, לא נוהג בו שום דבר מדיני פורים. מותר להספיד בו ולהתענות. טוב, הוא אומר, אומרים בו תחנו ולמנצח. והנהג שלא לומר בו, מנהגו מנהג. זה לא רק. הוא מעריך על זה שהפוסקים לא ישמעונו, לא יראונו את כל אלה, גם בערי הפרזות, וכן, לשיטתם הוא כותב, לא לנהוג אבלות בברסיה, כי בירושלים אין אבלות, שתקו רבנן. והוא מביא שהמרלבח כותב מפורש, ידוע שיטת המרלבח, לפי המרלבח אין פורים המשולש. לפי המרלבח, הסעודה והמשעמנות זה בשבת, צריך להיות. ואז הוא כותב המרלבח, אילו הוא טוען, אילו היו חייבים לעשות הודעה, אז גם בני הפרזים היו מותרים בעצמי ובטעני. ולכן הוא סובר שהסעודה היא בשבת. איך יעשו תדבר סעודה, וביום הזה בני יהודה לתתענו? אופוז. אחר כך הוא כותב, וזה בדף גחס. בדף קוף תרחית הוא כותב, תחנו ולמנצח, כתבתי ככה, לעניות דעתי, אין אומרים תחנו, גם בפרזים. קיים עלינו לאסור את זה של זה וזה, הוא למעריך, יש גם לומר תחנו ולמנצח, הפוסקים לא יזכרו לו לומר. למעשה, לא, הוא הופך את עצמו משורה לשורה. אתה אומר, לא כתוב בפוסקים לא לומר, אז מוכן כן לומר, אז יש לומר. למה עשה יש בעלית? לא נאמר. וכך כתב הגרשדה. ואחר כך בפרק ת' הוא כותב, תעני תחנו בערי הספקות, כתבתי לא נאמר. בשנת השלט חקרתי איך נהגו בזה. הוא אומר, נהגתי בבני ברק ככה, בבני בבית הכנסת לדרמן, שיקון חזון איש, נחלקו. לפי הוראת הגדולים, כמה היה דעתם לומר, כמה היו לא נאמר. למעשה נראה כעת שאין לומר בכל ארץ ישראל, בפני כבודה של ירושלים, וגם יש חסידים שלא אומרים עד תזיין, כנראה, ושמגילן יש לחסידים שאני חושב, מי יודע לך עד תזיין, לא אומרים תחנון. אז הוא גם יצרח אותה. למעשה, כי אנחנו, כל הדברים האלה, המנהג הזה, לא שמענו ולא ראינו. אין, יש לך תתבב תזיין, מה שבירושלים עושים, זה לא קשור אלינו. ערי הספקות, אין לך למה. אבל איפה שיש ספק, ואז הם עושים תתבב תזיין, קוראים את המגילה, ספק. אבל במקומות שלא מתייחסים לזה כספק, ולא עושים שום דבר, אז בטח שצריך להגיד נפילת אפיים, כמו סתימת הפוסקים, אבל אני חושב שצריך לתת נימוק יותר מזה. חוץ ממה שבני הרב שאול אמר לי שאורה בשם הרב דינר, שגם החזוני שאורה כן לומר, לומר נפילת אפיים. גם דרך אגב ראיתי גם בלוח בינה לעתים, עתים לבינה של הרב דוד סופר. הוא כותב, המוקפים והמסופקים, אין אומרים תחנו ולא מנצח. תחנו זה כוונה נפילת פנים אצלנו. והסכימו הרבה אחרונים שהפרזים אומרים. לא יפה, אז הוא אומר שהרבה אחרונים אומרים שהפרזים אומרים. זה נכון, העיקר הלכה למעשה, אבל אני רוצה להוסיף עוד נקודה.
מה עושים לגבי שער המצוות?
מה פעם?
לגבי שער המצוות, מה מסופקים עושים?
סופקים. כן, יכול להיות, אם כ... כמו ירושלים. אבל אצלנו אין שום דבר. אבל אני חושב עוד נקודה.
אין בפרזוקים
שמצא לצמח
ביום
תקזיים, בשבוע משולש? אם יש עניין לצמח מהר, לא. למה טוב, לצמח בגודל, אני אשאר עם הסמחלת. זה מה שצריך, לא... כן, אין לעשות איזה עניין מסוים. אפילו כל עניין הסעודה בעצמה שם זה מסופק אצלם, אפילו בירושלים לפי אמר הרבח מחר לא צריך לעשות כלום, זה גם שאגרה למעשה אני חושב שזה הם אומרים עושים שיקולים והוא טוען גם נפילת אפיים רשות, הרי הרבה פעמים אנחנו מזוהים נפילת אפיים כי זה רשות, ידוע תור בשמר הרנטורן הגאון, זה נכון נפילת אפיים זה לא דבר שצריך לעמוד עליו, זה דוחים אותו בקלות מכל מיני סיבות, וגם ברמם זה מדויק שזה לא חובה, אבל בכל זאת אני חושב שיש עניין שכן בדווקא להגיד נפילת אפיים, כי יצא מזה נפקא מינה לדינה. וכתבתי בשולחן ערוך מקוצר בערכות אבלות סימן גף, אין מספידים כל יום שאין בו נפילת אפיים, ולא רק שבאמרנו עכשיו, אלא גם נוסח המספדות שאומרים בשבעת ימי האבל אחרי המנחה. גם בין השמשות שלהם, הרי אומרים מספדות בין מנחה לערבית, אהוב ירא חמה, כן, כן. בין מנחה לערבית בלב ראש חודש, מוצאי ראש חודש. אם תעשה עכשיו מחר תגיד, אתה רוצה להגיד, לא, טוב, ראה נפילת פנים, מה הבעיה, נוריד את זה נפילת פנים. אז אתה יצא שיחס ושלום, שלא יהיה. אבל יש נפקא מינה להספד, אז עכשיו אז אם כן גם לא יגידו להספד. מה אני קורא לנפטר? זה לא, כן, זה השלכה לדברים אחרים, אז לכן אני חושב שלהשאיר את העניין על מתכונתו וכפי משמעות הפוסקים, לא נשמע ולא דנו בכלל על העניין הזה. מסקנה בקיצור, צריכים להגיד נפילת אפיים, גם בשחרית, גם במה.
זה השלכה לגבי צומות, אם אדם קיבל על עצמו צום נדיד כל ימי ראשון, אז
אם... כן, אני חושב שיש עוד 5 דקות. כן. אז אנחנו נסיים כבר, מה שנוגע ליל הסדר, עניין של דבר שציבור לא במשקה. האמת, כן. לא הספקתי כמה דברים שרציתי, אבל אנחנו אומרים, עדיף שיהיה דברים מושלמים מאשר חצאי דברים. הראו לי בחוברת בית מרן. שהוא מביא בעניין נטילת ידיים לדבר שטיפולו במשקה. תפוח עץ ששטף אותו במים, שעליו רסיסי מים, תרחץ אותו לידיים, כי טיפולו לאו דווקא, רק כשהוא רטוב. מביא את חילוקי דעות בין הפוסקים, שולחן ערוך פסק, סימן גנח ותעד, בלי ברכה. הגאון מווילנה פסק כן לברך, ככה נוהגים חלק מתלמידה. כך כתב בשביל פעול הצדיק, אמר רעיס, סומכים על הרמב"ם, לברך על נטילה דבר שטיפולו במשקה. אבל אנחנו לא נהגים, כן, כתב ככה כנסת הגדולה. אחר כך יש כותרת, אחי בני תימן. שגם התימנים צריכים ככה, ליטול ידיים דבר שטיפולו במשקה בלי ברכה, אבל פעול הצדיק, כאלה שמנהגם זה לבי ברכה, הוא גדול בתורה, גדולי רבני תימן, אבל זה בתימן עשו הכל כמו הרמב"ם. בזמנו, מישהו אמר שהוא משיח, פצוע הרב, אבל הרמב"ם חיזק את בני תימן, כתב להם לא לשמוע בכל זה משיח שקר, הגר את תימן, נדבקו ברמב"ם מאוד, בחיי חון וביום יחון, בחיי מורנו, משבר מימון, אבל בארץ ישראל מרן השולחן ערוך. כן. הוא הביא את המערית בשוט פעולת צדיק, רק בשוט פעולת צדיק. חבל שהוא לא ראה את המערית בגדה של פסח. והמערית, זה נכון, מערית בסימן נוטה, כזה בשוט כתב, נטל ידיים לדבר שטיבו לא משקע, אבל זה להגב, הוא מזכיר תפוח שרחצו אותו, זה אנחנו סוברים שזה לא נחשב טיבו לא משקע. זה מעיקר הדין, מה שאנחנו נוהגים לברך על דבר שטיבו לא משקע, זה על טיפול ממש במשקע. דהיינו, אם יש בקוס אמית, דוגמה או מים, בכוונה לא מדבר על זה, כי זה מבושל. אדם מטבל בסקבית במשקע, זה טיפול לא במשקע. או כמו בליל הסדר, שמטבלים בחרוסת. החרוסת נחשב משקע, כי הם מדללים את זה עם יין. אז על זה מברכים. שיש משקע, אבל לא משקע שבא לאוכל. משקע שבא לאוכל כאוכל דמי. פרי רחוץ, מעיקר הדין אנחנו זורים שבכלל לא צריך לצול ידיים. ואם מישהו נוטה לידיים, לחשוש לידי לשיצור שכן, אז זה לא יברך, כי בעצם בכלל לא צריך לטבל, אלא צריך בכלל ליטול ידיים. והלכה חשובה פה המערית מדבר, שכיוון שהעניין נטה לידיו, אם אדם נוטה לידיים לטיבולו במשקה, זה עולה לו גם לפת. כיוון שהנטילה לטיבולו במשקה זה נטילה כדת וכדין עם כוונה לקדושה. זה לא שסתם רחץ את הידיים. נטלת הידיים כדת וכדין, בין ברכת בין לא ברכת, אבל כל וחמרים ברכת. אבל אם הוא כבר נוטל ידיים כמו כדת וכדין, אז אחר כך אם הוא אדם אחרי זה אוכל פעת, אז הוא כבר, הנטילה הזאת עולה לו, כי נטילה לשם קדושה. הנטילת ידיים הייתה לא סתם לניקיון, אלא לשם קדושה. אבל מה שהוא לא ראה, הרב יצחק יוסף, את המערית בגדה של פסח. מה היה רואה את המערית בגדה של פסח? היה רואה שהפוך. המערית מביא תמיהה על מרן. למה? מרן פסק לא לברך. לפי כללי הפסק, הרי היה צריך כן לברך. הרי שניים מתוך שלושת עמודי ההוראה, הרמב"ם והראש, סוברים שכן לברך. יכול להיות גם עריף, רק הוא לא כתב. בשוט פה לצדיק המערית קיצר. בעץ חיים, על הגדה של פסח, מערית מעריך על הנושא הזה. כותב ככה, לפני הקרפס, לפני הקרפס הרי נוטלים ידיים. אתם יודעים, בדרך הבעדות האחרות, נפוץ הנוסח כדי שורחץ, קרפס יחץ. כן? קרפס יחץ. אז אנחנו שינינו את זה, כדי שונטל, קרפס טבל. כי אצלנו היחץ הוא לא נעשה פה. היחץ נעשה רק לפני כן. זה קרפס טבל. תברים אותו. ייטול ידיו כראוי, כך כתבו האחרונים, צריך לדקדק בנטילה, כנטילתו לפת. כיוון שחייב ליטול, צריך לברך על כל פנים. קצת פוסקים סוברים לא לברך. חשש שבצורה לזה. ענן נהגינו לברך על נטילות כסברה ורמבו, כל התקליל, הריף והרמב״ם, והרשב"א, הנה פה קוראים לך גם הריף, לא רק, זה כבר שלושת עמודי ההוראה. הרשב"א והרמב״ם והראש ורשמיא ורשי והגאונים והרב והרם ורבנו יונה ומרדכי וריבתו ורבנו ירוחם ועצור שיבול הלכד. רשימה ארוכה, לא, כן, כל אחד. רוב בניין ורוב בניין. נכון הבית יוסף חשב, אבל הרדב"ז טוען, מה פתאום, זה לא הפוסקים הידועים שסומכים עליהם. צריך לברך, הכרח וחיוב. על מרן יש לי תמוע. פסקת כדעת הריף לפרך בטלית של פשטן. אז זה ראיה כמו שזה ראיה כשיטה של הרדב"ז. בקיצור, מרן הוא פלא. למה הוא פוסק לא לברך? נו, אז מה הוא רוצה? שאנחנו... הפוך. השיטה של מרן, מה שהספרדים נוהגים לא לברך זה תמוע. מרן הבית יוסף עצמו לא בא מכוח מנהג, בזמנו לא היה מנהג. אחרי שהוא פסק נהיה אצל המנהג. אבל אנחנו נוהגים כדת וכדין, ואין עלינו שום תמיהות. למה הוא רוצה להכניס אותנו כאילו למערבולת הזאת, הפוך שנהיה שיטה תמוהה? כמו שאם הגר"א פסק לברך, אפילו שאבותיו לא נהגו, קל וחומר לנו שאבותינו ואבות אבותינו מעולם תמיד ברכו. זה כן. אני רק רוצה להסביר עוד כמה דברים קטנים. דבר ראשון, הכותרת החי בני תימן זה לא ראוי ולא רצוי, כי ידוע שהמקור של זה מהאנשים פסולים. مشي את השיר הזה שנפוץ ולצערנו בציבור, לא יודע, בשנים האחרונות לא שמעתי את זה. אבל מי שהפיץ את השיר הזה זה אנשים עם דעות רפורמיות, אנשים ששונאים בני תורה בכלל. מה צריך איך להביא את זה? כן. אז דל מהאחה. כמו שאמרנו, היה צריך להביא את הגדה של פסח, ובגדה של פסח המעריץ תמה על העניין הזה. עכשיו, לגופו של עניין, איש של הספרדים, והאמת היא להרבה, שהם חושבים שהתימנים קיבלו את הוראות הרמב״ם, ולכן, אז הם מתחילים לדון, האם בארץ ישראל יעשו כמו, אז היה הרמב״ם, עכשיו, בארץ ישראל צריך לקבל את הוראות מרן. זה מה שאני רוצה להסביר, והסברתי את זה הרבה פעמים, אני רק מזכיר את זה. התימנים לא קיבלו את הוראות הרמב״ם. אמנם הרבה מבינים ככה, חושבים ככה, גם איימן ספיר ככה חשב, אבל רואים שהם לא מדייקים. איימן ספיר כותב בחדרי תימן, פרק תתבר. דף נון ג' עיקר לימודם בספר היה לרמב״ם. פוסקים דיני מנגן רק על פי הרמב״ם. לא אסורו ממנו בין לכולה בין לחומרה, רק אותו קיבלו לדיין מורה. והם אומרים שקודם הרמב״ם פוסקים דיני רק מהתלמוד ועל פי קבלתם, ואחרי של חיים הרמב״ם העתיקו וראו שמה וקיבלו עליהם ועל הרמב״ם, לפחות בכל מקום על החכמותו. יש פה חצי אמת, מה שהוא כותב. אבל זה לא נכון, אין דבר כזה, זה רק דרדעים עושים הכל כמו הרמב״ם. אין דבר כזה, מאות שנים, מאות על גבי שנים, שאין דבר כזה, שלא יסורו ממנו. אפילו בדורות הראשונים, שקיבלו את הוראות הרמב״ם, יש הרבה דברים שהיה החלטה מוסכמת, משל כמו דיברנו על העניין של מאיס עליי, שלא קיבלו בזה, לא כמו. ובדורות האחרונים, יש עשרות מנהגים שעושים לא כמו הרמב״ם. אלא מה זה הסתכלות שטחית, כשהוא ראה דברים ששונים בין אשכנזים לתימנים, אז הוא, זה הרמב״ם, רמב״ם, זה חשב הכל הרמב״ם, זה לא נכון. עכשיו, מה שהתימנים קיבלו את הוראות הרמב״ם, ככה הם חושבים, זה לא נכון. התימנים נהגו כמו הרמב״ם בגלל שהרמב״ם מתאים למסורת שלהם. והערכתי על זה בזמנו, בהילולת מעריץ, בשנת תשעת, כל מוספס בשערי יצחק, לא צריך לחזור על הדברים. ולמרות שהעניין של המשיח, העניין של המשיח זה לא, א', דיברנו בזמנו שאין קשר כאילו שכביכול שהחזיקו טובה לרמב״ם, א', בכלל ספק אם האיגרת הגיעה לידם, וגם אם לא הגיעה לידם, היה הרבה צרות בתימן, עם הרבה משיחים, כל הדורות, בלי קשר לרמב״ם, החזיקו מעמד גם בלעדיו, זה לא הסיבה. אני אומר, כן. למשל, הרמב״ן כותב באיגרת, שמענו ממגידי אמת, מעיד שמיים וארץ, בכל ארצות תימן, קהילות רבות עוסקים בתורה ובמצוות לשמן, מזכירים את שם הרב בחור קדיש, בחיי איכון וביום איכון ובחיי דרבן ומשה בר מימון, הוא העיר עיניהם בתורה, עמידם בקרן הורה, ביטל מהם גזרות קשות, היו כתית חלוטות מרמס, מעליהם עול מלכות הרים, ודאי. ופה הרמב״ן כותב לבעלי התוספות, שלא יחרימו את ספרי הרמב״ם, כי חס ושלום, כי הוא אומר שבתימן לא ישמעו לזה. ואז חס ושלום יצא מזה רק בסוף, יהיה מחלוקת, כעם ישראל יהיה כשתי תורות. אין ספק שיצאו נגד רבני צרפת, ויהיה בסך הכל, רק יבער האש המחלוקת, כי הדברים שלכם לא יתקבלו. ככה הרמב"ן, בין הדברים שרצה לשכנע את בעלי התוספות, שלא יצאו בתוקף כזה גדול לעשות שמתו על ספרי הרמב"ם שאסור ללמוד אותם, אז הוא כותב להם, תראו, כי לא תימן, ותוודא שלא יקבלו את הדברים שלכם. אז בסופו של דבר יצא מזה רק נזקים. נכון מה שהוא כותב, שבקדיש אומרים, אבל צריכים לדעת, זה לא רק הרמב"ם. זה בזמן הגאונים, זה לא מיוחד שהתימנים עושו את זה לרמב״ם. מובא בסדר הדורות בהרבה ספרים, בזמן שהגאונים היו מזכירים את השם של הגאון בקדיש. היינו מתארים בג'דל וקדש, ובחיי מזכירים את השם של הגאון של אותו הדור, שנזכה לביאת המשיח בימי גדול הדור. ככה זה היה מקובל, מובא בהרבה ספרים. אם לא, יש בכל ימיו, יש ביום שהכתירו אותו. כאילו, כן, אבל... אז ככה שזה לא משהו מיוחד. אבל העיקר, מה שאני רוצה לומר, שמה שהתימנים עשו כמו הרמב״ם, לא בגלל שהרמב״ם כתב, לא בגלל שנטו, שינו את הפסקים שלהם והלכו כמוהם, אלא זה המנהגים שלהם מדורי דורות. ורוב הדברים זה המסורת שלהם. ומי אומר את זה? מעריץ. וגם רבי אברהם נדף, בלי קשר. יש הרי, הבאתי את זה במאמר משנת מעריץ, וזה אני כבר מסיים. הוא כותב שהופיע אורו של מרן הרמב״ם, שלח אותו ממצרים אל עיר סנעא, לא היה קבוע מן העולם, בדקו בקונטריסיהם מחכמיהם, ראו הדבר בא בכיוון כמו שהרם חיבר, אנחנו מתאימים, אנחנו הולכים באותו שיטה, באותו דרך, ואז קיבלו אותו לרב ולשר וקצין לעשות כדבריו כמו שמפיע הג'יבורה. כן, אז מובן שלא שעשו הנהגות חדשות על פי הרמב״ם, אלא שראו שברוב כפל הדברים אנחנו מתאימים, והרי הרבה דברים שהרמב״ם כותב לא נהגו כמוהו, אם זה דבר חידושים מיוחדים של הרמב״ם, אם זה לא מתאים לגאונים, אז לא קיבלו את השיטה של הרמב״ם. הראיתי ב-י"א, גם רבי אברהם נדף, כתב ככה, הוא יותר מרחיב, קבלת אבותינו נוחי נפש, שליות שראו דברי רבנו הרמב״ם ביד החזקה ושאר ספריו שהם מתאימים ומסכימים לסדרי סידורי תפילותיהם ופסקי דינים. פה כתוב גם כן עוד יסוד, הנוסח של התפילות, חשבים שאנחנו לקחנו את הנוסח מהרמב״ם, לפי מה שכתוב פה זה גם היה נוסח גם לפני הרמב״ם, מתאים ומסכימים לסדרים שלו וגם פסקי הדינים וכל דברה בלשון צחה בדרך קצרה, זאת אומרת היה גם מעלה מיוחד לחיבור, קיבלו עליהם הרב, היו שולחים ספקותיהם לבנת. אז יוצא, אם כן, מובן, אז אם כן יוצא שאנחנו לא שעכשיו, בזמן הרמב״ם, אז עשינו כמו הרמב״ם, עכשיו אחרי איך נעשה כמו מרן. אנחנו לא קשורים לרמב״ם. הרמב״ם ספרדי, בית יוסף ספרדי, אנחנו תימנים. זה בעצם המסורת שלנו גם לפני הרמב״ם, עוד לפני שהרמב״ם נולד. והתאים לנו ברוב הדברים, ממילא הלכנו לפי הדרך והשיטה שלו, ככה שכל הטענה מיסודה היא לא נכונה, חוץ מדברים אחרים, משעניין של כמה כמה בתים, שזה ממש מובא בהמשך שזה לא שייך, כאשר זה קהילות שהן לפני עצמם, שלא שייך שיתפסו לקהילות אחרות, זה כבר נושא שידוע ובפני ידוע כבר, שידענו ודשו בזה הרבה ודחו את הראיות, מה שהביאו מהשוטה וכת רוכל, שזה לא ראיה, ולכן קהילות תימן ברוך השם עומדים על עומדם, ממשיכים את מסורת אבותיהם, חוץ מהשואלים שנגררים אחרי אחרים, אבל מתוך חוסר ידיעה, שאין להם בסיס של המסורת של אבותינו, היא מיוסדת על התנפס. אז כמו שאמרנו, הדברים ברורים כשמש בצהריים, ורק אני מזכיר פה שוב פעם את העניין של הגדה של פסח, הרב ניר נספו, אבל חשבתי שכדו שיהיה לו את החוברות, את הגדה של פסח. הגדה של פסח של מעריץ, מה שבספר הזה, עץ חיים, הודפסה בחוברת נפרדת. עשינו גם כן את זה בשילוב עם לעילוי נשמת הפומרי והקרן מעשה ניסים, כדי להוציא לאור את החוברות האלה, לחלק אותם חינם. כל מי שילמד את זה, עד פסח, יכול לקבל את זה חינם. אולי גם אצלי יכול להיות, כמו שאמרנו זה חשוב מאוד, יש בזה תועלת מכל הצדדים, גם מבחינת עצם הלימוד וגם מבחינת חיזוק המסורת וגם לנצל את ימי בין הזמנים שעל ידי שלומדים מעניין הדיומה וזה דברים חדשים, אז פירוש של מעריץ ממש מאיר עיניים. פגש אותי פעם איזה מבריך אחרי שנים, עשינו את זה בזמנו, עשו אז מבחנים על הגדה של פסח, אבל אני זוכר עד היום מהלימוד הזה נשאר לי הלימוד הזה נשאר בי, נותן את תוצאותיו עד היום. זה חשוב מאוד שהצעירים שיראו שהדברים מבוססים, מיוסדים. מעריך עשה בהגדה של פסח דבר שלא נעשה, שממש כל הטענות וכל הספקות, כל דברים להראות הפוך, שהמנהגים שלנו הם הכי מבוססים, הכי מיוסדים, הכי מוסמכים. ומשה רבנו זה יש רבנו משה הרמב״ם שכאילו הנהגה על פי הרמב״ם, אבל כמו שאמרנו זה לא הרמב״ם, זה בעצם למשל לברך על כל כוס, נכון שזה כתוב ברמב״ם, אבל בעצם זה כל הגאונים ככה אומרים. הרמב״ם למשל סובר על כל כוס, על הג'פן ועל פרי הג'פן, זה אנחנו לא עושים. אז אנחנו נסמכים על הרמב״ם, כאילו בתורה שזה ספר מסוזר, מקובץ בלשון ברורה ומאירה כשמש, אבל המסורת עצמה זה מדורי דורות, עוד לפני שהרמב״ם נולד, זה היה המנהגים והמסורת שלנו, ולכן אנחנו לא עוזבים את זה ולא נוסעים את זה לעולם ועד, שעס יבוא גואל צדק ויעיר עינינו ברור השם, וכמו שאמרנו שכתוב לעתיד לבוא יהיה דרך אחד ומנהג אחד לעם ישראל, אנחנו לא מסופקים איזה דרך, מה המשיח תתקן ויבחר, כי זה מי שיודע ולומד מבין מה איפה דרך האמת, איפה זה, מה יותר מבוסס, מה יותר ברור, מה יותר איפה יש את השורשים החזקים. בסך הכל סופו של דבר זה מסורת של הגאונים, הגאונים הם ישבו על כיסא ההוראה של רבינו ורב אשר, זה מובן, זה ישלם את המסורת הכי חזקה הלכה למעשה, כי הם היו ממשיכים ממש את הדרך. ואבותינו כל הדורות לא שאבותינו המשיכו את המסורת בעיניים עצומות, הפוך, היו לפעמים צריכים להיאבק על זה, זה לא שזה נשאר כאילו מה שהיה הבן עושה מה שהיה, לא, היו התנגדויות, היו התנגחויות, היו כאלה שניסו לשנות את זה, ובכל זאת הגדולה התורה ובראשה מעריץ החזיקו את המסורת הישנה, בפרט אחרי מעריץ התחזק יותר, כי קצת, היה קצת רעידת אדמה והיה קצת רצונות לשנות באותה תקופה, אבל אחרי כן, אחרי מעריץ, אחרי שמעריץ סלל את הדרך, למשל בהגדה של פסח כולם ענו אחרו מקודש, ראו את כל ההפחות, ואז אם כן אורו עיניהם, ואז אומר מי שדבוק בספרים של מעריץ ממילא הוא מבין ומקבל את השיטה, ואז כל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותו ממקומה. אמן כן יהיה לך. מי יברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן ואנשים וחלק ולכת ושבע הכל הוא יברך את כל הכל וכל השדה ונמי ובני המושם ותלמידי העם ועל יברך וישמר חי יאריך את ימי ובי בורק ומזכרו סופרי שמלו וחלטרה וכן הנדיב נקבל סגיר ולבי דוד וכן הילד ושמר משה ושמר ועל יברך
Any rose, I'm going to go.